שלום!
שלום!
וברוכים הבאים לאמץ אופיר. אני אסתי.
אני רזי. ויש איתנו פה את אופיר הנהדר, שהוא חבר נשמה יקר. בלב. זה מה שאני אומרת על כל האנשים. לא, רק עליך אופיר.
והיום הוא מביא לנו להשתמש באולפן הקלטות שלו.
נכון, אז תודה אופיר. וברוכים הבאים בעצם לעוד פרק של ימי צפריר. איך שהפרק הולך זה בעצם שאנחנו מדברות על נושא כללי מסוים שקשור איכשהו לחיי היומיום שלנו, או נושא שאנחנו רוצות לחקור יותר. ואז אנחנו מביאות אותו מכל מיני זוויות שונות, ובסופו של דבר לוקחות מסקנות אלינו לחיי היומיום.
שזה בעצם צפריר, אנחנו לוקחות מסקנות לצפריר, ממשיכות הלאה לפרק הבא. הפרק שלנו היום הולך להיות על הימורים.
מני, מני, מני.
הימורים זה בעצם כל דבר שבו יש חילוף של חומר מטריאליסטי כלשהו. זה יכול להיות כסף, זה יכול להיות רכוש. בתמורה למה שאתה לא יכול באמת לצפות לו. כמו הגרלות או ניצחון בספורט. יש דברים כמו משחקי מזל, שבהם כן יש סטטיסטיקה והסתברות מסוימת לניצחון, אבל בסופו של דבר...
והבית תמיד מנצח ברוב, רוב, 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 רוב המקרים. והיום אנחנו נדבר על הימורים מכל מיני אספקטים. נראה לי שנתחיל על מה אנשים בעצם מאמרים בעולם הזה. אז אפשר לאמר בערך על הכל, בגלל זה החלטנו בעצם להקריא כזה כמה דברים שאפשר לאמר עליהם, ואז לדרג אותם. זאת אומרת, מ-1 עד 10, כמה זה הזוי.
אוקיי.
אוקיי?
יאללה.
אז אני אגיד ואת תדרגי.
סבבה.
אוקיי.
אני שומעת לראשונה את הרשימה הזאת.
כן.
עבודה שרזית.
הדבר הראשון הוא תחרות נסיעת נשים.
איזה יופי.
לא כאילו להתחתן, לקחת אותם.
לקחת על הכתפיים?
כן.
הם בוחרים את הנשים?
לא, אז בעלים ואנשים שלהם, שהבעלים נוסעים את הנשים, והתחרות היא כזה במרוץ מכשולים כזה, צריך להגיע לסוף, וההימורים הם על מי יגיע ראשון.
אוקיי, אני רוצה לשמוע איזו אדפטות יש לפני שאני מדרגת את זה.
יש גם בבחינת האספקט של התחרויות, תחרות גלגול גלגלי גבינה.
גלגלי גבינה, וואי, זה נשמע לי טוב. כאילו הייתי מגלגלת את הגבינה, חרם על הגבינה, אבל למה לא לאכול אותה?
לא, אבל יש עליה שעבה.
אוקיי, ובסוף הגבינה שמנצחת?
לא, זה לא הגבינה מנצחת, זה הבן אדם שמנצח.
הגבינה היא זאת שמגיעה ראשונה.
לא, אבל אתה צריך לגלגל אותה, שהיא לא תיפול. והדבר האחרון, זה תחרות שחייה בסנורקלינג, בביצות.
בביצות, זה נראה לי ניצח. זהו, התחרות שחייה בסנורקלינג בביצות, מקום ראשון.
מבחינת התחרויות.
נסיעת נשים מקום שני, וגלגל גבינות מקום שלישי, בינתיים.
אוקיי, ועכשיו נעבור לנושאים אחרים שאפשר לאמר עליהם. מתי יגלו חייזרים?
אוקיי, זה פשוט בית באינטרנט?
כן, זה פשוט בית
של כזה... אוי, ואנשים בטח רואים איך מפסידים לאט לאט, הם כזה, אוף, עובר הזמן שלי.
לא, זה, לא גילו עד 2020, אוף.
זה פסה.
איפה אתם, UFOs?
נו, באמת.
למה לא?
אבל אנשים עושים גם משהו כדי שהחייזרים יגיעו? או שהם פשוט...
לא נראה לי, הם נראה לי פשוט מאמרים. כאילו, תכלס אתה יכול לאמר על כמעט הכל כמו שאפשר, אבל בטיוואן... יש אימורים על אנשים בבתי חולים ומתי הם ימותו.
זה כיף.
אם בן אדם מגיע לבית חולים והוא כזה על ערס דווי כביכול, אתה יכול לאמר שהוא ימות מעבר לחודש?
מי מארגן את זה?
זה כאילו...
ביניהם משפחות מארגנות את זה ואז הם מקבלות כסף.
לא, נראה לי שיש מאמרים שפשוט כאילו מסתובבים בבתי חולים.
איזה קריפים.
אחד הגנדה מטריד.
הולכים ומסתובבים כזה, וואי, מתי הוא ימות?
כן, ממש. העניין בתחרות זה שכאילו אם הוא מת בחודש הראשון, אז הבית מנצח, כאילו איפה שאתה מאמר מנצח, ואם הוא מת מעבר לזה, אז ככל שהחודשים עוברים, אתה מקבל יותר ויותר כסף.
וואו, אז אתה בעצם מאמר על החיים שלו.
כן, אתה כאילו בעדו. יש את זה...
שזה יופי. קצת להתערב לאנשים אחרים בחיים. נראה לי מתעצבנת, אם מישהו מקבל כסף מהמוות שלי ולא הייתי מקבלת על זה כלום.
כן, אבל נראה לי שזה עדיף מאשר שהם יהיו כזה, לא, אני מתערב שהוא ימות בחודש הראשון, ואז כאילו אתה במטרה להרוג אותו.
למרות שהבית גם יכול לנסות להרוג אותך. תראה, פתאום מטפלים בך לא כל כך טוב, כי אולי הבית מקושר לבית חולים, והם הולכים לחלוק שם דברים.
כן, שזה נשמע אפילו יותר מסוכן.
פתאום נתקת פתאום מהמכונות, אופס.
ונעבור לדברים אחרים, על אנשים מאמרים, נגיד כל הדברים שקשורים לקים ג'ונג און, נגיד מתי, לאן הוא טס, החופשות שלו, לאן הוא נוסע.
קצת אובססיבי.
האם תהיה הפיכה שלטונית מהיורש שלו, הכל עוד בערפל, אז אנשים ממש
מגניב, מגניב, כי זה פשוט, אתה יכול, אתה, זה נגיד, זה לא משהו שהוא משום מקום, זה לא כזה סופר רנדומלי, מתתי הפיכה שלטונית, אולי היום הספציפי זה קצת מוגזם, אבל אתה כן יכול לראות מה הזרימה הפוליטית סביבך, ולפי זה לנסות להבין מתי בערך תהיה הפיכה פוליטית.
אפשר, אבל נראה לי שזה גם משהו שהוא מאוד טריקי, כי אף אחד לא יודע כלום על מה שקורה בקוריאה הצפונית.
בגלל זה זה יכול להיות משהו שמאמרים עליו, כי אתה באמת פשוט לא יודע.
זה פשוט כזה, השלישי לספטמבר 2026.
אז עורר. בסדר, ועד אז אתה חותר. מה, אתה מארגן את ההפיכה הפוליטית?
ומהבחינה הזאת גם יש אנשים שמאמרים על כל הדברים שקשורים למלכת אנגליה.
מה, מתי היא תמות?
לא, כל מיני כזה, המשפחה
שלה. איזה צבע חליפה היא תלבש.
כן, צבע של חליפות, דברים כאלה.
איך יראה, מה היה השם של הקורגי החדש שלה?
ועוד משהו מעניין מהבחינה הזאת של ה-famous people? אז יש גם הרבה מאוד אימורים שהם סביב מתי מפורסמים ימותו.
מה, איזה נגיד? את לא יודעת, סתם, כאילו, כל מפורסם?
כל מפורסם.
לא כזה, לא יודעת מה, מפורסמים סופר סקנים או משהו?
לא. תחשבי על קלאפ 27. נגיד, כל מי שמתחת לגיל 27, מאמרת עליו. נטיות לסמים, אובדנים, דברים כאלה, קלאפ 27.
אני אומר 27, הוא לא איתנו.
אוקיי, ודבר אחרון, שזה משהו שכאילו, את יכולה לאמר גם על דברים סתמים מהיומיום שלך. אז זה סיפור על בחור שקוראים לו פיטר הדוורדס, שאימר על זה שהנכד שלו, אז בן השלוש, יהפוך להיות שחקן כדורגל בקבוצה הלאומית של ווילס.
מול מי הוא אימר?
מול הבית, כאילו במקומות כאלה שאת פשוט באה ומאמרת על משהו, ואז אם זה קורה כאילו בסיכויים.
יש פשוט מקומות שבנויים לזה שאתה...
כן, נגיד בסיכויים, הם נותנים לך נגיד הסיכוי
שזה... והם יביאו לך כסף.
כן, ואז הם יביאו לך כסף.
מאמרים אחרים שהפסידו.
כן. והסיכויים שלו שזה היה נכון, כאילו מה שהבית הציע לו, זה שזה יהיה 1 ל-2,500. ובשנת 2013...
כי זה גם בקבוצה מאוד ספציפית, זה לא סתם הוא יהפוך לשחקן כדורגל.
כן, אבל הוא חי בווילס.
בגלל זה.
ואז בשנת 2013, כשהנכד שלו היה בן 16, רק בן 16, אז השחקן הכי קטן בקבוצה בווילס.
בוא נה, בן אדם ידע למי להאמין.
הוא כבר שיחק במשחק הראשון שלו בקבוצה הלאומית.
איזה מגניב, מעניין מה השפיע על מה.
וסבא שלו זכה באיזה $200,000
בגלל הדבר הזה. ואז קנה את הקבוצה.
והוא אימר באיזה 50 דולר.
אה, בסדר, אני הייתי יכולה לאמר ב-$50 כדי לדחוף את הילד שלי כזה. אני אמרתי עליך, אם אתה לא עושה את זה, וואי וואי וואי.
אתה הולך ליפול חזק.
כן, לא, זהו, זה מעניין אם הוא באמת פשוט חשב שהוא משחק כדורגל ממש טוב כבר בגיל שלוש. שלוש עשרה שנה אחרי זה, זה לא כזה מטורף. אם הוא המשיך, אם הילד בתור ילד קטן כזה, כבר רק ישרון מטורף. נכון. זה כן הזוי, אבל... אולי זה, האם הוא פשוט ממש ממש מוכשר וסבא שלו ממש משאמין בו? או שהוא פשוט ידע על ההתערבות הזאת והיה כזה, יאללה, מטרה לחיים, אני יודע למה אני מכוון.
או שכאילו משהו מלמעלה, אולי, כי יש אנשים שאומרים שדברים כזה נופלים עליך. כאילו פתאום כזה גילוי בלילה, שכזה...
אבל הוא בדוח ידע על האימור הזה.
יש הנכד בדוח ידע? אולי.
בדוק הוא ידע עליו.
אבל אולי סבא שלו גם כאילו סתם עשה את זה ולא אמר לו, היה כזה...
מה, זה 50 דולר? זה לא באמת הרבה, זהו.
כן, למרות שאיזה הצלחה.
אולי הוא רצה לבדוק אם זה יעבוד. כן. אם הוא
אולי הוא כזה דחף משהו לגורל.
כי תחשבי, הוא בטח הביא גם לנכד של הדברים. או לפחות הנכד ידע שהוא יקבל את זה בירושה בסופו של דבר או משהו כזה. אז הנכד כן יכל לראות בזה השקעה כלכלית מסוימת בשביל עצמו, שסבא שלו ינצח.
אבל נראה לי שזה לא סיבה מספיק טובה כדי לעשות את זה, מה גם שלהיות שחקן כדורגל מצליח, זה הרבה יותר שווה מאשר להיות כאילו...
כן, אבל אולי זה משהו משפחתי.
אולי.
כזה תמיד במשפחה כזה.
הוא הולך להיות שחקן.
מגניב, וואי, איזה הזוי, עד כמה אתה צריך להיות מכור להימורים כדי לאמר על דברים שכל כך לא קשורים אליך. כי זה לא עכשיו, אתה לוקח חופשה ללס וגאס, נוסע עם המשפחה, או לא עם המשפחה, או עם חברים לזה, מסיבת רווקים, וזה כזה מרגש, ודברים שקורים באותו הרגע. אני יכול לאמר לעוד פאקינג 10 שנים, ופשוט לשבת בצ'יל שלי, לא לעשות כלום.
אבל זה דווקא מאוד מתקשר לי הימורים הסמויים כביכול, שזה השקעות בבורסה ודברים
כן,
כאלה.
כן, דברים כאלה.
שאתה באמת...
אבל השקעות בבורסה עדיין עובדות שונה, כי בבורסה אתה תמיד תרוויח.
לא.
הרבה פעמים
ממש
אתה...
ממש לא.
את... בבורסה, כזה, אני שמעתי, שאם אתה משקיע ואתה באמת מחכה הרבה זמן, כמובן שאתה צריך שיהיה לך כסף כדי לא לפחד מהנפילות של הבורסה, אבל בסופו של דבר, כמו שהבורסה יורדת, היא גם עולה. ואם היא נמצאת עכשיו נמוך, אז זה אומר שהיא תעלה למעלה, היא לא תמשיך לרדת לנצח.
כן.
ואז כן, יש את ההימור של כמה היא עוד הולכת לרדת, ומתי היא הולכת לרדת, ומתי כדאי לצאת מהמשחק הזה, ומתי כדאי להיכנס. אבל טכנית, אם אתה עכשיו נגיד שם כסף, יש לך כמות כאילו בלתי סופית של כסף, ואתה שם שם כסף, אתה כן תרוויח כסף.
נכון,
אבל... ובקזינו, אתה יכול לשים מיליון דולר, ואתה יכול לאבד את כל זה בבת אחת, ולא לראות גרוש מזה אף פעם.
נכון, אבל זה גם תלוי בסכום שבו אתה מאמר, כי גם כשאתה בהשקעות בבורסה, האימורים הגדולים כביכול הם על חברות שלא מצליחות. חברות שהן כאילו סטארט-אפים שהן בדיוק בתחילת
כן,
דרכם.
כן, נכון, כי שם אתה מקבל
שם
בכסף.
שם הכסף הגדול גם נמצא.
כי גם יש להם פחות שיירס.
נכון, וגם אם הם עכשיו כאילו ימחרו במלא מלא כסף, אתה מרוויח מלא מלא כסף.
הבעיה זה שזה מלא פעמים לא מצליח, ואתה ממש צריך לדעת לבחור, אוקיי, כן.
ובדיוק במקומות האלה זה בדיוק כמו ללכת לקזינו, לשים עכשיו את המיליון שקל שלך,
ולראות מה יקרה.
אבל כן, בדברים שהם יותר קטנים,
במניות שהם יותר... כאילו אם אתה קונה עכשיו מניה של אפל, הסיכוי שאתה תרוויח יותר מדי כסף, לא כזאת כבר. למרות שתמיד יש את הפאקים, כאילו פתאום איזה קורה איזה משהו ו... כן. הכל נופל.
נכון, ואז זה יותר השקעות סולידיות, ואז זה כמו, טיפה כמו משחקי מזל. גם בקזינו את יכולה ללכת, ואת יכולה כזה לשים דולר במכונה, ואם להצליח, יצליח, אם לא הצליח, לא הצליח. ואז זה קצת כמו השקעות בסיכון נמוך.
כן, למרות ששם אתה גם... אני לא יודעת, כמה אתה זוכר במכונות מזל אם אתה כן מצליח?
לא, לא עשיתי במכונות מזל מחיי, לא מוס, זה נשמע כיף.
אבל במכונות מזל זה יכול להיות שאתה תהיה בדיוק הבן אדם שבאלגוריתם שלהם זהו הגיע הזמן לנצח, ואז את שמה דולר ואת מקבלת איזה 1,000.
ואז את רוצה רק להמשיך לשחק.
במניות סולידיות, זה לא ככה. גם אתה תרוויח, אתה תרוויח סכום שהוא בסדר. העניין בזה זה שאתה נשקע לטווח רחוק ואתה... תרוויח כסף, אבל עם השנים.
כן.
אתה מתחיל להשתלם רק איזה אחרי 5 שנים אתה אמור להתחיל כבר
להרוויח משהו.
להרוויח, כן.
כן, רק אם אתה לא מגיע בכלום. סבבה. אז נמשיך הלאה.
אז יש לי סיפור. זה הולך להיות קצת ארוך, אוקיי. תחזיקו חזק. ממש מעניין, לדעתי.
בטח שזה מעניין, אסתי.
יש לי
סיפור שלך וקראת אותו. אני מסומכת על הדעה שלך, אסתר.
איזה כיף לי. אני רציתי בעצם, כמו שכולנו יודעים, קזינואים זה שיידי שיט בדרך כלל.
אין חלונות, אין דלתות, אין שעונים.
תמיד אתה חושב על קזינו, אתה חושב על עוד הרבה דברים שקורים מתחת לפני השטח.
כמו אושן, סרטים.
לא ראיתי.
אושן 11, אושן 12, אושן סרטים.
לא ראיתי אף אחד מהם.
אוי, זה הסרטים הכי טובים, מי שלא ראה אותם, תראו. סרטים קזינויים.
אז אני ראיתי את הסרט קזינו.
אוקיי.
שזה אחלה סרט עם רוברט דנירו, וזה מספר על לס וגאס ועל השליטה של המאפיה בווגאס. ובאמת וגאס הוקמה על ידי מאפיונרים שפשוט רצו להלבין כספים. ואיזו דרך יותר טובה להלבין כספים מאשר בקזינו, מקום שכל הזמן זורמים פה כספים. ומאוד קשה לעקוב אחרי זה. גם אחלה סרט, אבל גם סיפור אמיתי שהיה שני מאפיונרים שקנו שטח ממש גדול, והיה להם שם כל מיני הסכמים. אחד מהם בכלל היה מאפיונר יהודי מברוקלין. וזה הוביל עם זה הרבה עסקים מפוקפקים אחרים גם, כמו זנות, סחר בסמים, וכו וכו וכו. לא על זה אני מדברת, אבל בקזינו אם יש מלכתחילה מין ערפל כזה של מסתורין ושל משהו שהוא קצת מעבר לחוק. אפילו אם אנחנו מסתכלים על איך שהדת מתייחסת לזה, גם ביהדות, גם באסלאם וגם בנצרות מסתכלים על זה רע, זה כזה נחשב דברים שלה, בנצרות זה נחשב למשחקים של השטן, באסלאם זה פשוט לא טוב, לא נכנסתי לזה יותר מדי, אבל הם ממש מתנגדים לזה, וביהדות יש ממש הלכות נגד אנשים שמאמרים, קוראים להם מפריחי עניים ומשחקים בקוביה, ואסור להם להיות עדים במשפטים בגלל שהם נחשבים לאנשים לא אמינים, בגלל שהם נחשבים אנשים שיש להם יותר סיפוי ליפול לגזל, ואנשים שמתעסקים בעולם הגשמי במקום להתעסק בעולם הרוחני. וגם בסיפור הזה הולכת להיות שחיתות ופוליטיקאים שיהיו מעורבים בה ובלגנים וזה הכל בארץ הקטנה והיפה שלנו.
שלנו?
מדינת ישראל, כן, שאסור פה בכלל שנים רוצים להקים קזינו. משנת ה-90, משנת 90 מנסים להקים קזינו, וכן, אני אדבר על הקזינו ביריחו, שקוראים לו אואזיס. אוקיי, אז ביריחו בעצם הקימו קזינו בשנת 98. את הקזינו הקים איש עסקים אוסטרי-יהודי בשם מרטין שלף. בעצם הקזינו הוקם סוג של בעקבות הסכמים שנקראו הסכמי פריז. Mm-hmm. בהסכמי פריז הם דנו על איזשהו שיתוף פעולה כלכלי בין הרשות הפלסטינאית למדינת ישראל, ודיברו שם על כל מיני עסקים שרוצים להקים, לא דיברו שם על הקזינו הזה בכלל.
Okay.
אבל כשהקימו את הקזינו, אז מיו כזה, כן, זה חלק מזה, זה דו-קיום, ישראלים יבואו לשם, זה ימצא, זה יפתח מקומות עבודה לפלסטינאים, יהיה מגניב. אז אין קצת מספרים על הקזינו הזה שהקימו. זה, עלות ההקמה של הקזינו הייתה כ-92 מיליון דולר. הוא התפרס על 200,800 מטר מרובע, יש שם 35 משחקי מזל, ו-220 מכונות מזל. 97 מהמבקרים היו ישראלים, היו 3,000 מבקרים ביום, 15 מיליון דולר שנכנסו לקזינו בחודש, שזה סכומים ממש גדולים, הרבה יותר ממה שהם ציפו לו. המספרים קצת משתנים, בין, בוויקיפדיה ובארץ היה כתוב קצת דברים שונים, אבל בסופו של דבר זה בערך כזה. רוב המאמרים שם היו בני עדות המזרח, לפי מה שסיפרו, לפחות בני 35-55, ומהמעמד הבינוני ומטה. בעצם, אחרי שראו שהקזינו כל כך מסגשג, אז רצו להשקיע שם עוד 300 מיליון דולר.
אוקיי.
Okay. עכשיו, מדובר פה ברשתות ענק של קזינו, קזינו אוסטרי.
אוקיי.
Okay. יש רמת קזינויים בכל העולם, מרטין שלף הזה, הוא הזה, מחזיק בהרבה מהמניות של הקזינו, okay. כל הזמן מתעסק בזה, זה ביג דיל, אוקיי? אבל הקזינו ספג באמת הרבה מאוד ביקורת מאנשי דת מוסלמים, גם מהצד הישראלי, אבל בגלל שזה לא היה בשטח שלנו, זה פחות משנה פשוט. כי עם הצד הפלסטיני, אז חנסתנו שהקזינו הוא מקור למעשים מושחתים בתחומי המוסר.
אוקיי.
שהוא מסריך שחמאס הוא מגיע, סבבה.
לא מוסרי, אתם.
זה לא מוסרי וזה מושחת. כן, זה מקור למעשים מושחתים בתחומי המוסר, הכספים והביטחון ומנוגד לערכי האסלאם. אשתו של ערפאת, שקוראים לה סוהה, הביעה ביקורת גם. היא אמרה לערפאת בלילה, זאת בושה שהשקעת הכסף בפרויקטים של הימורים, כשאנשים זקוקים פה למערכות ביוב, מים ובתי חולים. זה אמרה לג'רוזלם ריפורטר. ולניו יורק טיימס היא אמרה, זה הדבר המביש ביותר שהיועצים של הרשות יזמו. ועד ליד מחנה פליטים. הקזינו היה ליד מחנה פליטים שקוראים לו אקוואד ג'אבר.
אוקיי.
ג'אבר. אין לנו בתי חולים, לא מערכת סנטציה, ילדים חולים, חברה שלמת חולה, אבל יש לנו הימורים. אני חייבת לסיין שהיא חתיכן גברת שהיא יצאה ככה בתקשורת על זה. בכל זאת אשתו של נציג הרשות הפלסטינאית.
וזה ביקורת ממש קשה עליו.
נכון.
כל מה שקורה אצלו.
קשה ולדעתי גם מאוד נכונה, כי היו כל מיני אספקטים למה לבנות את הקזינו הזה. הם אמרו שזה דו-קיום. מהצד של ישראל זה היה מאוד כזה, זה דו-קיום, אנחנו משתפים פעולה, ישראלים שבחיים לא ראו פלסטינאים, באים לשם, ורואים של האנשים שהם כמונו, ומתנהלים שם, והכל סבבה. הקטע היה זה שהפלסטינאים בעיקר עבדו שם. אז זה היה כזה דילר פלסטיני ומאמר ישראלי יהודי, והיו כל מיני מקורות מכל מיני אנשים. היו אנשים שאמרו שהלך שם דוקים מטורף ושזה מדהים, והיו אנשים שאמרו שאם לא היו שם כל כך הרבה אנשי ביטחון, אז כולם היו הולכים מכות כבר מזמן, ושיש ממש מתח, כי לפלסטינאים גם קצת קשה לראות, ולקבל כל כך הרבה כסף ממישהו שהם מחשבים לאויב. הם גם לפעמים היו מהירים בגסות על כזה מה אתה מתכוון להשאירתי, והיהודים היו מתעצבנים על זה ורואים את זה ממש בעוינות. זה גם כנראה מתקשר למי רצה שהקזינו יהיה פתוח ומי לא רצה שהקזינו יהיה פתוח. וכאן מתחילים הדברים הקצת מלוכלכים. השטח הזה היה שייך בכלל לבחור שקורא לו מוחמד חמדוני. הוא קנה 120 דונם, והוא תכנן לבנות שם תחנת דלק ובתי מגורים.
אוקיי.
ואז פתאום...
יום אחד בהיר.
יום אחד בהיר, הוא שם על ידי ערפאת בבגידה. לא מצאתי על מה זה התבסס, האשמה הזאת. והוא נכנס לכלא ל-17 ים, ושוחרר רק כשהוא חתם שהאדמות יועברו לרשות.
וואו!
כן.
ואומרים ש... יהודה ושומרון גונבים אדמות, הם גונבים
לעצמם. זה בדיוק מה שהוא אמר, הוא אמר, זה ציטוט גם, נפטרנו מהשלטון הישראלי, עכשיו אנחנו תחת שלטון כיבוש כלכלי פלסטיני.
וואו.
כן, לקח את זה קשה.
כנראה בגלל זה הוא חושב שהוא בוגד.
כנראה בגלל זה, כן, לא, כי אני משארת לעצמי שהוא, זה בייס אותו, הוא סך הכל רצה להשקיע ביריחו. רצה גם לעשות משהו נחמד כזה, תכנן דלק בבתי מגורים, והכריחו אותו להביא את זה בשביל המיזם הזה שלהרבה אנשים נראה מאוד רע. גם ממש יצאו כלפיהם בהרבה ביקורת, ש... באמת זה מוקם ליד מחנה פליטים, ושיש כזה קזינו מפואר, ואנשים שבאים לשם באוטובוסים לבזבז את הכסף שלהם, וליד יש בתי בוץ מגילים כאלה. וסביב הקזינו גם התחילו להקים בתי מלון, ועוד כל מיני השקעות קטנות ועסקים שיהיו שווים, כי אנשים באו לשם לחופש, הם אכלו שם מלא, הם שתו שם מלא.
קצת כמו סיני קטנה כזה.
כמו סיני קטנה, כמו אילת עם קזינו, בייסיקלי. הרבה אנשים שבאו משם מהמרכז, מתל אביב, יוצאים 7 אוטובוסים כל יום.
וואו.
להריחו, כן.
אני מבינה את זה, אבל אנשים רוצים קצת כזה לשחרר קיטור.
נכון, מבחינת אנשים זה היה אפילו כמעט להקוץ במערכת, במובן מסוים. היו אבל המאמרים הכבדים היו מגיעים לשם נגיד פעמיים בשבוע, ואז היו אנשים שבאים לשם פעם בחודש, בצ'יל שלהם, כאילו סתם לבלות עם חברים.
זה כן משהו שאני מבינה איך הוא יכול ממש לפתח את האזור ואת הכלכלה, וקצת כמו כזה לס וגאס, שתכלס נמצאת בחור תחת.
שום מקום.
כן.
אז...
מדבר.
אז זה גם מה ש... זאת הייתה גם אחת הכוונות של המשקיעים. כוונה שנמצאת הרבה פעמים, אבל כמו בהרבה קזינויים אחרים, מי שמקבל את רוב הכסף זה הקזינו, ושאר האנשים בעיקר מפסידים כסף.
שתמיד מקבל כסף, בגלל נכון. זה עובד.
פשוט הרבה אנשים הפסידו כסף, ובסופו של דבר העשירים קיבלו עוד כסף, והמקום העבודה שהתפנה, התפנו הרבה מקומות עבודה, וזה היה נחשב כזה סופר מגניב לעבוד שם. אבל אלה היו אנשים היחידים שקיבלו מזה משהו. העובדים והעשירים שקיבלו עוד כסף. אז זה לא באמת פיתח כל כך דברים. בסופו של דבר. וגם האשימו אנשים שהם היפוקריטים. כי הרבה אנשים ואינטלקטואלים היו כזה. כן, זה רע וזה לא מוסרי וזה יוצא נגד האסלאם. אבל אף אחד לא באמת מחה לגבי זה. והרבה אנשים גם ממש ממש השתדלו להגיע ולקבל עבודה שם. כי זה היה נחשב למקובל. כזה, זה מקום שממש שווה לעבוד בו.
קצת כמו שאיך שעכשיו כזה צעירים כמוני כמוך יורדים לאילת אחרי שהם משתחררים וכאלה, כי זה מקום שמגנים לעבוד בו.
נכון.
יש וייב ו...
רק שאצלנו זה נחשב לחלק מהאתוס הציוני, ואצלם זה היה מנוגד לדת שלהם ומאוד, אולי לא לדת של מי שעבד שם. כן, יכול להיות שסולם הערכים שלהם שונה לגמרי מהשלטון, מה שקורה הרבה פעמים. אבל אצלם זה כן נראה בעין שהיא יותר רעה. בתכלס, מלא אנשים ירצו לסגור את הקזינו הזה, והוא לא נסגר. עד שההיסטוריה סגרה אותו לשמחתם של הרבה אנשים. בשנת 2000, תחילת האינטיפאדה השנייה, כוחות חמאס השתלטו על הקזינו, והם ירו ממנו גם על המחסום הסמוך. זה ממש ליד אלמוג. הקזינו הזה המוקם ממש קרוב לצומת אלמוג. אז הם ירו על חיילים שהיו במחסום, והם ירו על תושבים של יריחו, של ורד יריחו, סליחה. והם ירו על תושבים של ורד יריחו, ובתגובה צהל לקחו טנקים והפציצו את הקזינו, ובעצם הרסו את הבניין הזה. והקזינו הזה נסגר, ואז אחרי, ב-2001, שיפצו אותו מחדש, אבל הזירה הפוליטית הייתה שונה לגמרי. כבר לא דיברו כל כך על דו-קיום, והיו הרבה בלגנים. אז אריאל שרון אסר על כניסה של יהודים לשטחי A, והקזינו היה בשטחי A. אז הם לא יוכלו להיכנס, והרבה אנשי עסקים ממש כעסו, כי אמרו, בוא נזה 20 דקות מצומת אלמוג, ואתם לא מביאים לאנשים לעבור לשם. זה מה שהיה, אבל זה היה פשוט מסוכן, וכמו שאנחנו רואים עכשיו, אנחנו עד היום אנחנו לא יכולים להיכנס למקומות האלה.
שמבחינת ישראלים זה לא כזה בעיה, זה נראה לי הרבה יותר כאילו מבחינת הפלסטינאים שהרוויחו מכל החוויה הזאת.
זה אפילו לא הפלסטינאים, הפלסטינאים הרבה מהם סמכו שזה לא קיים, כי הרבה ראו את זה בתוך שחיתות פוליטית, ושחיתות כלכלית, וזה נגד הדת שלהם. לא, מי שזה הכי הפריע לו, היו האוסטרים שהשקיעו מלא מלא כסף, וחידשו את הבניין הזה ושיפצו אותו, ואין להם מי שיאמר שם. כל העובדים שהיו שם עזבו, נשארו שם איזה 40 עובדים אוסטרים, ולא היה להם מי שיאמר, כי 97% מהמאמרים היו ישראלים. זה גם עוד סיבה למה ישראל ראתה את זה בעין פחות יפה, כי היה מאוד ברור שזה נועד כדי לקבל מישראלים כסף. ישראל לא קיבלה כסף על הקזינו הזה. הרשות קיבלה על זה כסף, והיו הרבה אנשים שאמרו, למה שיהיה קזינו ברשות והם יקבלו כסף של ישראלים במקום לפתוח קזינו בארץ, ואנחנו נקבל את הכסף הזה. הרבה ביקורת ממפעל הפיס, ששנים רצו לפתוח קזינו. ואחד התומכים הנלהבים של הפתיחה המחודש של הקזינו, היה בחור בשם דוב ויסגלס, שהוא עורך דין. הוא היה עורך הדין של ראש הממשלה, ומועמד לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה.
אוקיי.
מעורב בפוליטיקה, וחוץ מזה, הוא גם היה הפרקליט של השותפים האוסטרים בקזינו, והוא ממש היה מדבר כל הזמן בכנסת, בואו נפתח את הקזינו, איזה מגניב זה יהיה, כמה כלכלה, כמה דו-קיום, 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 ממש דחפו את זה, כאילו זה יביא שלום. וגם פרס, אף על הקזינו, שמעון פרס, הוא ארגן שם סיור עיתונאים, ביריחו, ומוסבר להם גם שזה פרויקט מיוחד, שיוצר בעצם קשר כלכלי בין ישראלים לפלסטינאים, ופרס אפילו טען שהקזינו הוא המקום הבטוח ביותר במזרח התיכון. עד כדי כך. אממה, אף אחד לא יכול לעשות שום דבר עד ששרון יגיד, מותר להיכנס לשטחי A.
נכון.
ועל זה התחיל להיות בעצם סוג של סיר לחץ מסוים. בעצם הם רק היו צריכים ששימון פרס יגיד שאפשר להיכנס לשטחי A, ואז הם יכולים לפתוח, הקזינו כבר מוכן, והם התחילו להרוויח עוד פעם כסף. ונוצר קצת בלגן של שחיתות. המשטרה התחילה לחקור שם מה קורה שם mm-hmm. עם הסיפור הזה. ונפתח קייס כזה. קוראים לו פרשת סיריל קרן. אז סיריל קרן הוא איש עסקים דרום אפריקאי, ועדית מאוד טוב של משפחת שרון. והוא הלווה בעצם לאריאל שרון $1.5 מיליון, אבל הוא עשה את זה בתיווך של הבן שלו, גלעד שרון.
אוקיי.
כביכול, ההלווה הייתה אמורה לסייע לשרון להחזיר כספים של תרומות לא חוקיות שהוא קיבל לפני זה, כי בפריימריז ב-99 התחיל להוציא נגדו צו שהוא קיבל תרומות לא חוקיות כדי לנצח בפריימריז, תרומות לא חוקיות. ואז כדי להצליח להחזיר את זה, הוא היה צריך מלא כסף, לא היה לו את הכסף הזה, וסיריל קרן היה כזה, היי, בוא אני אביא לכם את הכסף הזה, אבל הוא לא באמת יכול להעביר לו את הכסף הזה. אז הם עשו, הם בעצם פתחו חברת קש, תיאת מה זה?
כן, כן. חברות לא אמיתיות בעצם.
כן, נכון, הם פתחו חברה מזויפת, באים הקריבים, העבירו הוא העביר לגלעד שרון את הכסף לחברת הקש הזאת. זה הכל בעיקרון זה הכל
כביכול כאילו.
דבר ראשון זה הכל בכביכול, דבר שני זה הכל פעולות של גלעד שרון, לא של אריאל שרון. אריאל שרון היה בובה במשחק הזה.
ממש בובה, בובה.
הכל לכאורה, הכל זה, לא, אבל תראי, הסיפור הזה קצת מסווח. אז הם פתחו חברת קש באיים הקריביים, גלעד שרון עשה איזשהו שירות לסיריל קרן, הוא גייץ לו לגבי איזה משהו, ועל זה סיריל קרן העביר לשם $1.5 מיליון, ומשם הכסף טפטף, היה אמור לטפטף לאריאל שרון. החשד היה שקרן שימש, אבל קרן גם היה, הוא בעצם העביר כסף שלא היה שייך לו. אז החשד שבעצם נוצר כשהתחילו לחקור את זה, זה שקרן שימש איש קש לשלף, Mm-hmm. שזה הבחור שממש השקיע
של
ב...
האוסטרי.
כן, הבחור האוסטרי היהודי שממש השקיע בכל הקזינה הזה. כדי ששלף יוכל להעביר דרך קרן כספי שוחד למשפחת שרון,
okay.
דרך החברה הזאת שלהם,
okay,
ואריאל שרון יסכים לפתוח את הגישה לקזינו.
Okay.
זאת הייתה המטרה של כל הסיפור הזה.
אבל אם אריאל שרון פותח את הגישה לקזינו, זה לא אומר שהוא יפתח את כל הגישות לכל שטחי A?
כן. זה העניין, הם פשוט רצו שיסכים לפתוח את הגישה לשטחי A, כדי שאנשים יתחילו לבוא לקזינו. לפרשייה הזאת קראו פרשת אנניקס, אנניקס, זה א' נון קוף סמך, שזה השם של החברה שבה הם העבירו את הכספים. יחה, שזה היחידה הארצית לחקירות הונאה.
אוקיי.
הם הגדירו את זה כפרשיית שחיתות מהחמורות שנחקרו אי פעם אצלם. אלה היו העברות כספיות של מיליוני דולרים למשפחת שרון, לגלעד שרון. לא לאריאל שרון.
סבבה. Like father, like son.
כן. לא, האמת שזה מצחיק. היית אומרת שאריאל שרון היא חתיכת מושחת, מה אתה עושה? אבל אריאל שרון לא פתח בסוף את שטחי A. הוא אמר שהוא לא מהמר על גורל המדינה.
נכון, כי לפתוח שטחי A זה לא רק לפתוח את השטחים.
את הקזינו.
כן, זה להגיד עכשיו, אוקיי, ישראלים יכולים להסתובב איפה שבא להם, פה בתוך ירצחו אתכם. בואו, תלכו לשם.
אז בין אם הם העבירו לו את הכספים האלה, בין אם לא, זה לא השפיע על מה שהוא עשה. גם הוא קיבל את הכסף הזה טכנית, הוא לא קיבל באמת שוחד, כי הוא לא עשה לפי מה שהשוחד היה אמור לדחוף אותו לעשות. עדיין פתחו חקירה ממש גדולה, וזה הבלגנים. ב-2010, המשטרה העמידה לדין את שלף, אבל בגלל שהם ממש התקשו לחקור אותו בוויינה, לא יודעת למה הם התקשו לחקור אותו בוויינה, אני משארת לעצמי שהיו הרבה סיפות. מלא שוחד. כן. ושרון נפל לתרדמת, המשטרה החליטה להגיש כתב אישום נגד גלעד, ואומרי שרון. כי אומרי שרון גם אחד מהבנים שלו, היה באיזו פגישה עם שלף ומוחמד רשיד, שהוא איש עסקים פלסטיני, שגם השקיע מול הכסף בריחו, והם נפגשו, והם אמרו שהם נפגשו סתם ככה. כאילו אין קשר ביניהם, אין בכלל כאילו חוט אחד שאיכשהו מקשר את כולם ביחד, נפגשו ביחד, ובתכלס הם דיברו על עסקי קזינו בכללי, וגם ספציפית על אואזיס. לכאורה. ו... החקירה הזאת נסגרה בלי שום דבר בעצם, בסופו של דבר, כי גלעד ועמרי שמרו על זכות השתיקה, והתיק נסגר מחוסר ראיות, היה אפילו יציאה דרמטית של חבר כנסת אחד בשם יוסי שריד, הוא אמר לאריאל שרון, לומר לבן שלו, לפתוח את הפה סוף סוף, לא רק בראיונות, אלא קודם כל בחדרי חקירות. וזה מצחיק, כי אני קראתי קצת על גלעד שרון הזה, והבחור, עסקן, מה זה עסקן, היו לו עוד 3 פרשיות, בולו את הדבר. עוד פעם, מישהו העביר לו איזה 3 מיליון דולר על זה שהוא ייעץ לו כלכלית לגבי איזה משהו, ממש במקרה, ממש בטעות, ואז פקחו נגדו חקירה, כי הם כזה, אין מצב שזאת הסיבה שעשו לך את זה, אתה חלק מהמשפחה של ראש הממשלה, יש פה מקרה של שוחד, והוא פשוט כל פעם שמר על זכות השתיקה, ולא מצאו נגדו ראיות, והתיקים האלה נסגרו. פעם אחרי פעם.
אם לי יש לקח אחד שאני לומדת מהסיפור הזה, זה לשמור על זכות השתיקה.
ממש, לא, כנראה שהוא פשוט ממש ידע איך לעשות את זה. הוא ידע שלא ימצאו נגדו ראיות. הוא ידע שהכי טוב זה שהוא פשוט לא ידבר בכלל. והחברה הזאת, כשהם הבינו שלא הולכים לפתוח את הקזינו, הם אמרו, אתם יודעים מה? סבבה. אנחנו נעשה ספינת הימורים. נקים ספינה, הספינה תבוא לאילת, ואז אנחנו ניסע לשטחים מחוץ לטריטוריה הימית של ישראל, ושם אנשים יאמרו. והם באמת עשו ספינה כזאת, וקוראו לה קונקן, ובעצם הם הגיעו לשטחים של ישראל, וישראל לא הסכימה להם, לא הביאה להם אישור להיכנס, או להיכנס או להפעיל אותה. יש להם איזו בעיה בירוקרטית, והספינה הזאת עמדה שם איזה 1.5 שנים.
וואו.
בלי לעשות כלום. הם בזבזו מלא כסף על התחזוקה שלה. ככה זה נגמר. למרות שכיום באמת באמת יש ספינות, כמה ספינות הימורים באילת. זה היה ממש קטע בתחילת שנת 2000, בשנת 90, שאוספות אנשים ונוסעות למשולש שבין המדינות. יש איזה משולש ימי שלא נמצא בשטח טריטוריאלי כלשהו. ובשנייה שהם עוברים את זה, הם כזה מוציאים שולחנות, מוציאים בלגנים, ואנשים מאמרים שם. זה עדיין הישג די מפוקפק. אז עצרו איזה 11 אנשים ב-2018.
גם זה נשמע לי סופר מפוקפק לאמר על הספינה נטו, כי אין חוקים. אם אתה במדינה מסוימת, אז אתה יכול לקרוא למשטרה, אתה יכול לקרוא לאנשים, למישהו שיציל אותך, מישהו שיעזור לך, ופה אתה פשוט, אתה עם עצמך. אתה לא יכול לצאת מזה יותר מדי טוב. אתה לא יכול עכשיו לנצח ממש בגדול, ושהכסף הזה יישאר איתך, או שאתה תישאר בחיים.
לא יכול לדעת מה יקרה שם. באמת יש מפסדים ממש גדולים. קראתי סיפור של מישהו שנסע על אחת מהן, הוא מספר שזאת חוויה שמרגישה די זולה סך הכל. עצרו איזה 11 אנשים על בלבנת כספים ב-2018, גם לא וואו. ועד היום זה ממש דיבייט אם לפתוח קזינו בישראל או לא, כי יש אנשים שטענים שזה לא משתלם כלכלית למדינה, בגלל המס שנלקח ובגלל הכסף שצריך לשלם לעובדים, שזה לא משתלם לאזרחים בכלל, כי זה ימשוך אנשים ממעמדות יותר נמוכים שיאבדו כסף. זה הרבה טוענים שזה פשוט לא מוסרי, שזה ימשוך פשע מאורגן, הלבנת הון, סחר בסמים, למרות שאין לגבי זה. לגבי הטענות האלה, זה נשמע הגיוני, אבל סטטיסטית זה לא ממש מעוגן. זאת אומרת, הקטע שזה ימשוך על מנת הון וסחר בסמים, יש הרבה מדינות שיש בהם קזינים, והפיקוח בהם פשוט טוב, ואין שם את זה. ויש הרבה מקומות שמביאים רק לתיירים להיכנס לקזינו, שזה מה שביבי רצה לעשות. שרק אם יש לך דרכון זר אתה יכול להיכנס. ואנשים הם כזה, לא, אבל אולי עם ישראלים בתנאים מסוימים וזה, וזה, זה פשוט מסובך מדי ואני לא מאמינה שזה יעבוד. וביבי תומך בזה כבר הרבה זמן, הוא תמך בזה עוד אז באואזיס, כשהוא היה שר אוצר.
כי יש הרבה דברים, כאילו, אם נחשוב על זה, יש הרבה דברים טובים שנגיד מפעל הפיס והטוטו עושים.
נכון.
בין אם זה כזה מרכזים קהילתיים או כל מיני דברים כאלה ואחרים. אבל מצד שני, והם כן נגישים לקהילות ממעמד סוציו-אקונומי נמוך מאוד מאוד מאוד, וגם מכונות מזל שמקיימים בכל מיני מקומות שיידים כאלה.
זה גם סיפור שיש מלא הימורים לא חוקיים בישראל, ואז מפעל הפיס אמרו, בוא'נה, אתם מפסידים פה מלא כסף. כמו העניין עם הלגליזציה, שכשסוחרים בסמים קלים לדוגמה, כן? בצורה שהיא לא חוקית, וזה מאוד נפוץ בארץ גם, אז המדינה מפסידה מס שהיא הייתה יכולה לקחת על זה.
כן.
אז גם על הקזינו, אם הם פשוט מפסידים מלא כסף, כי יש שוק שחור מטורף, ואז מפעל פייס אומרים, למה שאתם לא תעשו, אם זה כבר קיים, למה שלא נהפוך את זה לחוקי, ונקבל על זה כסף, ונעשה עם זה דברים.
כן, דברים טובים, שבסופו של דבר זה כשמעגל כזה, כי הדברים האלה בדרך כלל עוזרים לאנשים, או כזה להיגמל מכל מיני דברים, או גם כזה לאנשים ממעמד סוציו-אקונומי ממש נמוך, שיכול להיות שהם החליטו לבזבז את הכסף הזה על משהו אחד, אבל הכסף הזה חזר בדרך אחרת.
נכון, שזה יכול, אפשר להסתכל על זה לטובה ולרע. יש מין קטע כזה שקוראים לו מס עקיף, שזה בעצם זה, כשבן אדם ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, אז גם אם הוא זכה במשהו, הוא משלם את המס על זה, ובסופו של דבר, או שהוא משלם למפעל הפיס, ואז מפעל הפיס בונים בזה משהו, ואז יש אנשים שאומרים שזאת פשוט סוג של דרך לגרום לאזרחים לשלם יותר מיסים ממה שהם צריכים, כי במקום שהכסף הזה יישאר אצלם, הם פשוט מביאים אותו למדינה. כי כנראה שהם לא יזכו בזה בחזרה. אז יש, ואנשים מתנגדים לזה, הם אומרים שזה לא טוב לעשות את זה, שזה ניצול בעצם.
וזה אימור שצריך לקחת בסופו של דבר, כאילו שהם בוחרים לקחת.
אני אישית נגד קזינו בישראל. אולי אני שמרנית. אולי אני זה... זה מרגיש לי... לא בא לי שיהיה לי קזינו בארץ. בא לי שזה יהיה בלוי שאנשים עושים בחול.
כן. מתישהו. גם לאנשים אין בעיה לנסוע לחול, לעשות את זה, לחזור, כאילו.
כן, שזה לא היה פשוט בתרבות שלנו. אני חושבת
שאנחנו לא צריכים את זה.
כן, גם הרבה טענות של פוליטיקאים מהימין הציוני, היו כזה, לא על זה נבנתה המדינה הזאת. כזה, בנינו אותה במלא כוח ומאמץ ועבודה, ומה, אנחנו נהפוך להיות למין מקום כזה שמאמין בכסף מהיר, וכאילו סוג של כזה, שזה מאבד מהערך של הכסף, שאנשים פשוט יבואו לאילת כדי לנסות להתעשר מהר, והם גם אומרים, וזאת גם טענה שזה פשוט לא הערכים הישראלים שעליהם נבנתה המדינה, שאפשר להתווכח על זה, לפה, יש אנשים שפשוט לא אכפת להם מזה, יש אנשים שכן אכפת להם מזה, אני חושבת שיש בזה משהו.
אני חושבת שיש בזה משהו. אז הסיפור האחרון שלנו להיום זה סיפור על ניצחון במשחק אינטרנטי. משהו משוגע. לא מהעולם הזה. אני קודם אסביר על המשחק. למשחק קוראים FOMO 3D, אוקיי? זה משחק שירד מהאינטרנט.
מעניין.
למה הוא ירד מהאינטרנט?
והקטע הוא שבהימורים באינטרנט מגלגלים מלא מלא כסף, בגלל שזה באינטרנט ואנשים יכולים לעשות כל דבר כל הזמן.
מלא ילדים בכיתה שלי היו עושים ככה כסף.
אני מכירה מישהו שאימר...
בבית ספר, בחדר מחשבים.
את כל הכסף שלו בהימורים דרך האינטרנט, כי הוא חשב שהוא יהפוך להיות שחקן.
הוא הפסיד אותו?
פוקר מצליח. הוא הפסיד את כל הכסף שלו.
כמה כסף היה לו?
לא יודעת, אבל הוא היה צריך לעבוד עד גיל 35.
כדי לחסות מינוס? מה?
פשוט הפסיד את כל הכסף שלו, והוא היה צריך לעבוד עד גיל 35 כדי להחזיר את כל הכסף הזה.
דם.
אז המשחק הולך ככה. אז הקונה מפתח באינטרנט, לכזה קופסה, לקערה כזאת או משהו כזה. והמפתח הזה נשמר, שומר לך מקום בתור למשך 24 שעות. אחרי 24 שעות אתה יכול לקנות עוד מפתחות תוך כדי היום. האדם האחרון שקונה מפתח, אז הוא המנצח במשחק, זאת אומרת, הוא מקבל את רוב הכסף, והאנשים האחרים מקבלים אחוז ממש קטן שמדד אותם להמשיך להמר. בתקווה שהם... אוקיי, אז יש קערה או קופסה של מפתחות, אוקיי? ואת יכולה כל הזמן לקנות מפתח. ברגע שאת קונה מפתח,
יש כמות מפתחות מסוימת, ואת לא יודעת מתי תיגמר?
לא, תמיד אפשר לקנות מפתח.
אוקיי.
את קונה מפתח, אם את קונה את המפתח האחרון, ניצחת במשחק.
אז כולם בטח פשוט קונים מפתחות ב-11:59.
אז לא, מה שקורה זה שברגע ששחקן קונה מפתח, אז הוא מוסיף לזמן 10 שניות. זאת אומרת שב-10 שניות האלה מישהו יכול לקנות, או חצי דקה נראה לי. כן, זה מוסיף חצי דקה לזמן, וזה אומר שמישהו אחר יכול להיכנס ולקנות עוד מפתח. ולרוב אנשים שממש שיחקו במשחק הזה השתמשו בתוכנות שפשוט היו קונות מפתחות בשבילם.
כדי שהם יהיו האחרונים שיקנו. כן. כי אז פשוט כולם מתייאשים והם האחרונים שקונים מפתח.
כן.
והם מקבלים מלא כסף, והשאר מקבלים כמות קטנה של כסף.
נכון.
הם מקבלים כמות קטנה של כסף על כל מפתח שהם קנו?
לא, הם מקבלים יחסית לאיפה שהמפתח ממוקם יחסית לאחרון.
אוקיי.
אבל כן, כמות הרבה יותר קטנה ומזרית. אז מה שהמנצח הזה עשה, שהוא בן אדם אנונימי ולא ידוע שפשוט שיחק במשחק, הוא פשוט הצליח לקנות את המפתח האחרון. שזה דבר שהיה מאוד לא הגיוני, בגלל שגם כשאין בני אדם שמצליחים לקנות את המפתחות, ואין רובוטים שמצליחים לקנות את המפתחות,
אז מישהו מהחברה הזאת קנה מפתחות. אז פשוט אף פעם אף אחד לא ניצח במשחק הזה?
כן, זה בדיוק המטרה. זה כזה מעגל אינסופי.
אוי, איזה בולשיט.
כן, והוא הצליח לנסח את המשחק הזה. הוא פשוט קנה מפתח בזמן. הוא גם השאיר הודעה.
כמה מפתחות הוא קנה?
אחד.
וואלה, איזה גורי מזל.
כאילו לא, ממש לא מזל. הוא שיחק במשחק הזה כמה פעמים, הוא מכיר את המשחק, הוא גם צפה באיך ההתנהלות כאילו ממש קורית כנראה, והוא שם הוא לב שכזה אנשים מכניסים, משתמשים בתוכנות שלהם בשעות מאוד ספציפיות, וכאילו בשעות כאלה ואחרות, אז האנשים פחות שמשחקים במשחק פחות משחקים בו, ואז הוא פשוט קנה את המפתח האחרון, והוא השאיר גם הודעה ליוצרים של המשחק, שכזה ניצחתי אתכם
במשחק שלכם.
ניצחתי אתכם במשחק שלכם, הכל זה טריק אחד גדול, זה רק שתדעו, זה ממש פשוט, פשוט צריך לקנות מפתח, וזהו, וכזה פופה.
אה, אף על עצמו קצת.
ולא
כולם פשוט קונים מפתח.
נכון.
אבל הוא קיבל מלא כסף?
מלא כסף.
והיה להם כסף להביא לו?
כן, היה להם כסף להביא לו מכל האנשים שהשאירו כסף במשחק.
וכמה מפתחות קנו סך הכל?
במשחק עצמו? אין לי מושג.
וואי, איזה טריק מלוכלך.
כאילו, תחשבי על זה שזה לא משחק אחד, זה משחק שהוא...
הוא פשוט מתמשך
אינסופי.
למשך ימים על גבי ימים על גבי ימים, אבל אני מבינה למה זה ממכר.
אוקיי. זה השעה הנכונה. זה קצת כמו למלות הלוטו באיזשהו מובן.
כן. לא, לא בדיוק, כי אתה יכול לקנות כל הזמן מפתח, ואז אם אנשים ממש מתמכרים לזה, הם קונים מפתחות בלי סוף. כמו שאמרתי מתוכנה, אז אני חושב שהם מבזבזים מלא כסף כל דקה. פסיכי. יש לי גם סיפור על הימורים באינטרנט, אבל הוא עלה לי עכשיו, זה לא היה הכי מדויק בעולם, אבל זה על הימורים של קטינים באינטרנט.
אוקיי.
הימורים של קטינים זה סיפור אחר לגמרי. יש מלא אתרים שמיועדים לילדים, גם שהם קונים סוג של כרטיס גירות כזה, אינטרנטי, שצריך לעשות סוויץ' ואז, או ללחוץ על כפתור, ואז יש לך קופסת מתנה, ואתה מקבל בצורה רנדומלית משהו בקופסת מתנה הזאת. זה יכול להיות לפי האתרים האלה, לא, כדור גומי, עד לחופשה בפריז. נראו לי ממש מוגזמים, או בית בלוס אנג'לס, וזה לפי כמות הכסף גם שאתה שם. אז אתה שם כמות כסף, כי קונה, יש כמה קטגוריות של מתנות, ולכל קטגוריה של מתנה הם מראים מראש מה... במה אתה יכול לזכות, וככל שמתנה עולה יותר כסף, גם מתנות עולות יותר. אבל עוד פעם, כאילו, המינימום הוא מאוד קטן, והמקסימום הוא מטורף.
אוקיי.
גם אתה קונה את הקופסה היותר יקרה, אז נגיד המינימום יהיה נעליים של נייק, והמקסימום יהיה עוד פעם כזה חופשה איפשהו, או נדלן אפילו.
וואו.
כן, שזה די מטורף. וברור שהקופסאות היקרות, אז עדיף לך כבר פשוט לקנות נעליים של נייק מאשר לזכות בהם. אבל ילדים ממש אוהבים את זה. והם לוקחים את הכרטיסי האשראי של ההורים שלהם ועושים את זה. וזה גם הימורים, אבל זה הימורים שהם חוקיים, כי זה לא הימורים, זאת הגרלה.
אוקיי. כזה, לא, זה לא כסף.
כן.
זה משהו אחר.
ויש, כן, זה היה ממש סקנדל. ויש גם עוד סיפור אחד עם ילדים, שממש השקו ילדים, שהיה אתר אחד. משחקי מחשב. במשחקי מחשב יש מלא הימורים, כי אתה מנסה לזכות בכל מיני סקינים. כזה רובים מיוחדים, או בגדים מסוימים. כל מיני דברים כאלה, והיה אתר אחד שעשה הגרלות על סקינים שאתה יכול לקנות, שאתה כזה גם מגריל סכום מסוים של כסף, ולפי זה זה יכול להביא לך משהו. ואז הסתבר שהאנשים שאחראים על האתר הזה הם יוטיוברים שממש גם עושים לזה את הספונסר שיפ של זה, והם עושים את עצמם והם זוכים בדברים ממש שווים בערוץ יוטיוב שלהם. הם עושים כזה, כן, הנה יש אתר כזה, הוא ממש מגניב, בואו ננסה לראות מה זה יעשה. וואי, אומייגאד, זכיתי במשהו סופר שווה, רוצו לעשות זה גם אתם, איזה מדהים זה. ואז הסתבר שאם אתה נכנס לחוזה, אז אתה ממש יכול לראות שהשמות של היוטיוברים האלה נמצאים בחוזה, ושהחברה הזאת פאקינג שייכת להם. וזה היה סכם מטורף, כאילו, כי הם ממש ממש הפיצו את זה, ומשהו כזה, זכו בדברים מטורף. רופאים, כזה, כן, שלמתי רק $20 וקיבלתי סקין של $1,000 ואז זה לא עליהם, זה גם היה ממש ממש בלגן.
ועכשיו הם עדיין ביוטיוב?
לא, הם לדעתי עוברים הליך משפטי כלשהו, טובים אותם. זה
קול. כן. האמת היא ששמעתי שיש אתרים שהם כסבבה לקטינים, קראתי על זה שהם, שאתה לא מאמר, הכסף שלך הוא לא עכשיו כסף אמיתי. אתה קונה דמויות כמו כזה שחקני הוליווד או סרטים או דברים כאלה, לא בכסף אמיתי גם, ואז הערך שלך כאילו קצת כמו השקעות בנדלן או השקעות בבורסה, ואז אם הערך של השחקן עולה, אז הערך שכאילו התיק השקעות שלך עולה.
אבל זה כמו לשחק בסימס או במונופול, זה לא כסף אמיתי.
כן, 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 וזה בדיוק העניין, שזה סבבה, זה דרך שהיא סבבה.
זה לגיטימי כזה, יש גם משחקי פוקר שאתה יכול לשחק לא בכסף אמיתי.
נכון, אבל זה נראה לי נחמד שזה כן עדכני, כן עדכני, וזה כן מדמה את העולם הזה של שוק ההון והבורסה.
שוק ההון והבורסה, נכון, אבל זה קצת יותר מעניין מאשר לעשות עכשיו משחקי הימורים שהם לא על כסף.
נכון,
כי שם אתה לומד אשכרה על משהו כמו שוק ההון והבורסה, ולא עושה את עצמך בלס וגאס, כי אתה לא יכול להיות להיות בלוס וגאס.
לא, רוצה שנסכם?
כן.
אוקיי, אז בואו נסכם. נראה לי לפי דעתי מה שאני לוקחת מהיום על הימורים זה על הימורים בארץ וגם הדברים הטובים שהם עושים וגם הדברים הרעים שהם עושים, ובעיקר אם שנייה לחזור על כל מה שדיברנו על גלעד שרון ועל אבא שלו.
וסקן.
כן. אז שפשוט נראה לי שעדיף שהדברים האלה לא יעשו נטו בגלל כל העסק המלוכלך שקורה מאחוריהם. כל האינטרסים של אנשים בעלי כוח שקורים מאחורי כל הדברים האלה. למרות...
והמשחקים הפוליטיים.
כן, שזה בסופו של דבר נגיד, לא יודעת, גם, אני בטוחה שגם לדונלד טראמפ יש, כאילו אני לא יודעת, אבל יש לו...
נדלן
בלס וגאס. יש לו קזינו ויש לו נדלן בלס וגאס.
הוא מת על וגאס, ברור.
לפי דעתי זה מקום שהוא מאוד טריקי, כמו שאמרת בהתחלה לגבי זה שכזה בדתות שונות אנשים חושבים שונה לימורים, ובעיקר בצורה רעה, ועל זה שאנשים שמאמרים זה אנשים שקשה לסמוך עליהם.
זה ביהדות בעיקר, אני לא יודעת. בנצרות זה פשוט כזה משחקים של השטן.
כן, אז נראה לי שזה בדיוק זה, שלפעמים אם זה נמשך יותר מדי או מגיע למחוזות קיצון, אז זה יכול ממש להשפיע לרעה על חיים של הרבה מאוד אנשים שלא קשורים לזה. כמו שראינו ביריחו.
נכון, אני גם חושבת, אני חושבת שלפחות במדינה שלנו, היא מדינה קטנה מדי מגדי לעשות את זה. כי אין לנו קזינו במדינה, וכבר היו פרשיות של שוחד לגבי הקזינוים במדינה. ואני גם כן מסכימה עם כל האתוס שמדבר על זה, שלא על זה אנחנו בונים את המדינה הזאת, לא על כסף קל. לא יודעת, לי זה מרגיש עניין מפופק. אני הייתי רוצה ללכת לקזינו, לא בארץ. הייתי, לס וגאס נשמעת לי מגניבה מהרבה סיבות. לא רק הקזינו עצמו מעניין שם, יש שם הוואי של שלם שנוצר מסביב לזה, וגם בהרבה מקומות אחרים, שיש משהו שלם שנוצר מסביב לעסק הזה, שגורם לזה להישמע לי יותר מעניין ואטמוספרי מאשר פשוט ללכת ולהפסיד את הכסף שלך, או להרוויח כסף שלך. וזהו, כאילו, אני קצת מלחוצה מקזינים, אני מפחד שאני מהאנשים שיכנסו ויפו עם זה קצת יותר מדי. יש בזה גם הרבה דברים מגניבים, משחקי קלפים יותר מעניינים נגיד, פוקר.
אבל זה כן... כן,
זה גם
חלק מההימורים.
כן, ברור.
אני חושבת אבל שגם הגבולות שכן יש במדינה, בין אם זה כזה משחקי גירוד, כאילו שהפייס והלוטו והטוטו ודברים כאלה, שבגבול הזה שאת יכולה לאמר נגיד ב-12 שקל, אוקיי, זה כאילו, זה הגבול, כאילו זה סבב. אבל שכן נותנים לאנשים את האפשרות, אבל לא עכשיו כזה ללכת ולהשתגע. כי בסופו של דבר כן, רוב הכסף הזה הולך למקומות טובים. למרות שהוא נלקח מאנשים שצריכים אותו.
אנשים שממש רוצים להמר, יש להם איפה להמר. יש את הספינות האלה באילת.
יש את האינטרנט.
שמות לי מפוקפקות אש, אבל אין קיימות. יאללה, מגדיב.
נעשה את הקופה. טוב, אז ביי.
תודה לכם שהקשבתם.